ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו בסיומו של חודש סיוון. אני רוצה לחזור קצת אחורה בתאריך לכף ג' סיוון, שהיה ביום רביעי שעבר. כף ג' סיוון מופיע במגילת אסתר, כיום שבו נשלחו האיגרות השניות של אחשוורוש, שבהם היה כתוב שמותר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. האיגרות הראשונות, אמן שלח אותם בחותמת המלך תחילת אמצע ניסן. מסיבות שונות שאין לי כרגע מה להסביר או איך להסביר, האיגרות השניות שאומר אחשוורוש למרדכי ואסתר לכתוב נכתבו רק אחרי 70 יום. זה בכלל נחמד סמוך לחודש תמוז לתת שיעור על מגילת אסתר. מכניס אווירה רעננה בחמימות שבאוויר. ברגע שהמן נתלה, אז מרדכי ואסתר פונים אליו ואומרים לו, יש איגרות שיצאו לדרך, פונים לאחשוורוש, ושם כתוב, נחתם בטבעת המלך, שמותר להשמיד ולהרוג את היהודים, טף אנשים ביום אחד. אז מה עונה להם אחשוורוש על זה? אומר להם, ידידי היקרים, מתוך הנחה שוכן פנה עליהם ככה, בביטוי הזה ידידי היקרים, אין מה לעשות. כתב שנכתב ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. אז מה עושים? הרי בסוף אנחנו יודעים שזה עם סוף טוב. אומר להם, אבל יש כן פתרון. תכתבו איגרות חדשות. בכל מקרה, אי אפשר לבטל את הגזירה. אתם יכולים לכתוב איגרות חדשות שמי שירצה יעמוד ויתגונן בפני האויבים. ובכף ג' ניסן יצאו האיגרות החדשות לדרך. זה גם מסביר בצורה מאוד יפה מי הם אלו שנהרגו על ידי היהודים במגילת אסתר, בשושן ובשאר מגילות מלכותו. אפשר להגיד, אני אומר כהקדמה, שהאנטישמי הרגיל הוא אנטישמי על בסיס נוחות, מהכוונה, שאם זה נוח לו והוא לא משלם על זה מחיר, אז הוא אנטישמי. מה קורה אם הוא צריך לשלם על זה מחיר אישי? רוב האנטישמים, אני אומר, מי שאנטישמי, שוודאי רבים מהחיינים מאומות העולם, הרוב הגדול, הרוב המוחלט שהם אנשים טובים, אולי אפילו מאוהבינו, אבל כרגע נדבר על הפרופיל של האנטישמי. אז אם הוא יראה שהוא צריך לשלם על זה מחיר אישי, אז הוא נסוג, חוזר לביתו. יש רק אומה אחת בעולם שחז"ל אומרים שהם מוכנים גם לשלם מחיר אישי גבוה מאוד בשביל לפגוע בעם ישראל. ומי הם? הם עמלק. מה שמאפיין את העמלק בשונה מהשנאה הרגילה, שהם מוכנים לפגוע בעם ישראל גם אם זה יפגע בהם ויגרום להם נזק גדול. אז עכשיו כך. האיגרות הראשונות של אחשוורוש יצאו לדרך, ששם היה כתוב שבעוד 13 חודשים, בי"ג באדר, יוכלו כולם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כל אחד רשם לעצמו את זה ביומן, למרות שזה המון זמן מראש, אמרו חבר'ה תהיה חגיגה. זה באישור המלך, בחסות החוק. עוברים כמה חודשים ומגיעים אגרות שניות, ושם כתוב, חבר'ה, זה לא הולך להיות פשוט. היהודים קיבלו אישור להתגונן, זאת אומרת שיהיה פייט, יהיה קרב. אז האנטישמי הרגיל, שהוא לא רוצה לשלם מחיר אישי ולעשות מסור נפש על זה, הוא אמר, אם ככה, זה שינוי בתוכנית. אני ביוד ג' באדר, עושה על האש עם הילדים שלי בחצר האחורית. או על הגג. מי הם אלו שבכל זאת יצאו לרחובות על מנת ללחם עם היהודים? אלו שלא ויתרו על ההזדמנות שמופיע באישור של המלך אחשוורוש. ממילא, כל ההרוגים שמופיעים במגילת אסתר, אלו אנשי עמלק ממש. זאת אומרת, שהם, למרות שהמלך אמר שהולך להיות קרב, הם מוכנים להיפגע. למה אני מזכיר את זה? א', שבוע שעבר היה כ"ג בניסן, זה היום שבו נרשמו האגרות השניות. כדרכנו לקחת כל עניין אל נפש האדם. מה המשמעות של זה שהאגרות הראשונות לא בוטלו? קראתי ספר על התפקוד של המוח, זה נקרא כוחו של הרגל. והוא אומר שם רעיון מאוד חזק. שהרגל שבן אדם, שנרכש אצל האדם, הרגל שלילי, לעולם אי אפשר להשתחרר ממנו. כמובן שאמירה כזו למי שמספיק ערני בשעה הזאת, מעוררת תמיהה. מה זאת אומרת? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? לא יש בחירה חופשית? אז הוא אומר שם בספר, שהיכולת להתמודד עם הרגל שלילי שקיים בנו, זה רק על ידי רכישת הרגל חיובי. זאת אומרת, אם המחשבה שלי אומרת, נסתור את ההרגל הישן, אומר המחקר המודרני, מסתבר שהרגלים ישנים, איך הם נפסקים, כשאני מאמץ הרגל חיובי חדש. מה יקרה ביום שבו אפסיק את ההרגל החדש? מי ישוב ויופיע על הבמה? ההרגל הישן. אותו דבר, חשבתי את זה, לקחתי את זה למקום כזה בנפש, שכביכול, אחשוורוש נאמר שהוא מסמל את הרע, או את הטבע, או את הקרמה, או את מפת הכוכבים, שבאים ואומרים לנו, תראו, את האגרות הראשונות אי אפשר לבטל. מה כן אפשר לעשות? אפשר לכתוב אגרות חדשות שבהם נאמר שיש לכם את מלוא הכוח, מלוא הסיוע לעמוד על נפשכם. תקבלו את כל העזרה, את כל ההשראה, את כל ההצלחה בשביל שתוכלו לכתוב את הסיפור שלכם מחדש כפי שאתם רוצים. וזה לא סתם ביטוי של לכתוב את האגרות, אנחנו בעצם כל יום כותבים את הסיפור שלנו. יש לנו ספר. ספר יצירה נאמר שהעולם נכתב על ידי ספר, סופר וסיפור. פשטות זה ספר, זה העולם. והסיפור זה ההיסטוריה, בו מתרחש הסיפור. והסופר זה הקדוש ברוך הוא. באותה מידה זה הקדוש ברוך הוא, זה גם אני, כל אחד מאיתנו. הספר זה שנות חיינו. הסיפור זה האירוע היומיומי שאנחנו עוברים. והסופר זה אני. רק הרבה פעמים אנחנו נכנסים לחוויה כזו של אין מה לעשות אם אי אפשר לשנות את העלילה, אי אפשר לשנות את הנתונים. אחד הדברים שגילה רבי נחמן, שיש לנו את היכולת לבחור לכתוב את הסיפור מחדש. לבחור לכתוב את הסיפור מחדש, בשפתו של רבי נחמן נקרא אדרבה. אדרבה. מה זה אומר אדרבה? אדרבה זה אומר, לפעמים בא מישהו ואומר, תשמע, פלוני עשה, אמר לך דברים שליליים. רצה לגרום לך נזק. אז תגובה טבעית להגיד, כך הוא עשה לי, אני אעשה לו, חכה, הוא יחכה, הוא ישמע ממני. זה תגובה הרגילה. אדרבה זה להגיד, מה אתה אומר? ככה הוא דיבר עליי ועשה לי? אדרבה. אני אשתדל לעזור לו ושיהיה לו טוב. אדרבה זה לקחת את הנתונים ולהשתמש בהם הפוך מהמסקנה הרגילה. במושג אדרבה יש יכולת התמרה. ספר יצירה כתוב, תמורת חוכמה עיוולת, תמורת חיים מוות, תמורת שלום רע, תמורת זרע, שממה. שם כמה דברים וחילופיהם. הרעיון באדרבה זה לקחת את הסיטואציה המסוימת שנראית לא רצויה, שהמסקנה שאני עומד להביא לתוכה היא מתבקשת מאליה, מתבקשת מאליה במובן בהסתכלות הטבעית, ואדרבה הופך את העניין. עכשיו, מאיפה באה האדרבה הזו? האדרבה זה בעצם היכולת להמיר את האירוע שנראה בעיניי כשלילי, ולומר, אדרבה הוא לטובתי. המושג אדרבה זה לא רק להגיד, טוב, בסדר, אני מסכים. להגיד, אדרבה, אין לי את מלוא הפירוש או את מלוא הנתונים, אבל ברור לי שזה הולך להיות, שזה העניין הזה לטובתי. השימושים לזה הם רחבים מאוד של המושג אדרבה. אני רק אומר לכם שבתורה רש עין זין, שדיברנו ממנה כמה שבועות בליקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן אומר, דאג שיש מחלוקת האדם על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד השונאים לומר כמו שעושה לי, כן נעשה לו כנגדו, כי זה גורם שהשונא יבוא למבוקשו לראות בו חס ושלום מה שהוא רוצה לראות בו. זה קראנו יותר מפעם אחת פה. ואומר, וצריך לעשות להם טוב. אבל בואו תראו את הניסוח. אני חוזר שוב. דה, כשיש מחלוקת על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד השונאים, לומר כמו שעושה לי, כן נעשה לו כנגדו. וזו התגובה הטבעית. שאני רוצה לעשות לו כמו שהוא רוצה לעשות לי. או ליתר דיוק, אני רוצה לעשות לו כמו שאני חושב שהוא רוצה לעשות לי. צריך לומר את זה בענווה, כמו שאני חושב. יש כל מיני אפשרויות. כי זה גורם, אומר רבי נחמן, למה לא כדאי לעשות את זה? כי זה גורם שהשונא יבוא למבוקשו לראות בו חס ושלום מה שהוא רוצה לראות בו. אומר רבי נחמן, דיבור מאוד פשוט. אם מישהו נגדך, רוצה ברעתך, תדע לך, הוא לא יוכל להצליח לפעול לרעתך בלי שיתוף הפעולה שלך. מה זה שיתוף הפעולה שלך שהוא יצליח, בשביל שהוא יוכל להצליח לפעול לרעתך? עוד לא עשה. מה שיתוף הפעולה שלך בשביל שהוא יצליח להזיק לך? זה לרצות לעשות לו את מה שאתה חושב שהוא רוצה לעשות לך. לרצות לעשות לו את מה שאתה חושב שהוא רוצה לעשות לך, זה מאפשר לו שזממו יצליח. כי בכל סתם כך אם הוא רוצה ברעתך, אין לו את מלוא האפשרויות שזה יצא לפועל. צריך את שיתוף הפעולה שלנו. מהו שיתוף הפעולה שלנו? שנרצה לעשות לו את מה שאנחנו חושבים שהוא רוצה לעשות לנו. ואז זה גורם שהוא יבוא למבוקשו. אבל לא הזכרתי את זה בשביל לחזור על זה עוד פעם. אני שמח מאוד שחזרנו על זה עוד פעם. רק אומר רבי נחמן, רק אדרבה. ראוי לדון אותן לקו זכות. רק כשזה קראתי את זה עכשיו שוב. אדרבה. זאת אומרת, ההתנהלות הטבעית שמישהו נגדי זה ירצות להזיק לו גם, כן? אנחנו אומר, עם אותם נתונים, זאת אומרת, למה גם בן אדם רוצה להזיק לשני? בשביל לשמור על עצמו, בשביל להגן על עצמו וכו'. אומר רבי נחמן, לכן זה אדרבה. אדרבה, אם אתה רוצה לשמור על עצמך, אז זה מסקנה הפוכה מהשכל שלך. רק אדרבה. אדרבה זה לקחת את המסקנות שלנו מכל מיני סיטואציות ולנסות לראות אם האדרבה עובד שם. לדוגמה, ישנת שעתיים בלילה, את שוקלת אם לקום בחמש בבוקר, את מתחילה לספר לעצמך סיפורים שזה לא שייך והלילה לא, אז את אומרת, אדרבה. מה זה אומר אדרבה? שבוא ננסה, יכול להיות שהרבה יותר קל והרבה יותר זרם לקום בחמש כשישנתי שעתיים מאשר כשישנתי שש שעות. יש כל מיני אדרבה. רק להבין את הסוד של זה. רב איזנסון פרסם עכשיו ספר, קורא לזה מדריך להבטה חיובית, וקרא לספר אדרבה. ספר מומלץ מאוד, יש אנשים שטוענים שזה כבר שינה להם את החיים, למרות שהוא חדש. הוא כתוב קצת כבד, אני אומר את זה בשביל, זה יחסי ציבור נסתרים, למה? כי אם בן אדם רק ישמע את ההמלצה לקנות את זה, או לקרוא את זה, וירכוש את הספר, יגיע לידה, והסגנון יראה לו קצת כבד, הוא ינטוש את זה אחרי שני עמודים. אם הוא קיבל הקדמה שככה זה אמור להיות, אז סביר להניח שהוא ימשיך בסבלנות. אם מכינים אותנו לאתגר ולקושי, אז זה מועיל. תשתדלו, נשיג את הספר, ויש בחוי זמן לכם, נמצא אותו פעם. נקרא אדרבה, מדריך להבטה חיובית. זה מופיע על תורה ריש פי בית, שזה בעצם התורה העיקרית של רבי נחמן שמדבר על הבטה חיובית. מה? כן. אני מנסה לראות פה ברפרוף מהיר, אם בתורה ריש פי בית יש את המילה אדרבה. טוב. לא הייתי פנוי בשידור חי, להסתכל על זה בנינוחות. אני רוצה לומר, תזכרו את מילת האדרבה. מילת האדרבה זה להתחבר לתדר האלוקי של הסיטואציה. זה לא רק איזה מילה בשינוי חשיבה, בהיפוך חשיבה. באדרבה יש יציאה מהשכל הרגיל או מהמשאבים הרגילים, מהאנרגיה הרגילה, ולהתחבר אל אזור הכתר, שזה נחשב למקום הגבוה והעליון, שמשם אפשר להמשיך ישועות ואור. כנראה. יש גם בתפילה של רבי אלימלך, אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברינו. אז גם האדרבה, כי הנטייה הטבעית היא לראות את החסר, היא לראות את הנקודה שאיננה. שבוע הבא ביום חמישי אני עורך נסיעה לאומן. עם יעקב אנושי. אז יש לפעמים מי שיכול ויש לו כסף ויש לו זמן, לא עליו אני מדבר. הוא יכול לבחור אם לנסוע או לא לנסוע. מי שאין לו זמן, אין לו כסף, וזה לא באפשרותו, אדרבה. עד כאן הפרסומת. רק לנסות לראות את הכלי הזה, זה כלי שימושי. זה בסיטואציות שנראה לנו שאין בהן כבר טוב ואין בהן ברכה, ומכניסים שם את האדרבה. עכשיו, לדוגמה, איפה יש עוד אדרבה? בואו נדבר רגע על הכעס. שמעתם על הכעס, כן? כשבן אדם כועס, אז מה קורה כשהוא כועס? באותו רגע הוא בעצם מבין, הכעס זה מסקנה שקרה עכשיו משהו שמאוד לא טוב לו, מאוד לא כרצונו. זה בעצם מה שקורה כשבן אדם כועס. בא רבי נחמן ואומר, רוצה לספר לך משהו. כשאתה כועס, בעצם, בעולמות העליונים רוצים להוריד לך שפע באותו רגע. בשביל שהשפע יוכל להיקלט, אתה צריך להכין כלי רוחני. הכלי הרוחני הכי מובחר זה שמביאים אותך לסיטואציה של כעס, ואתה נמנע מלחוס. באותו רגע בנית כלי לקבלת השפע של העשירות שרוצים לתת לך. עכשיו, למה אני מזכיר את זה בהקשר של אדרבה? כי אתה בא לחוס. אז אם אתה תזכור, אדרבה, הסיטואציה הזו מאוד יכולה להיטיב איתי. אני רוצה למצוא את הביטוי הזה ב... אז זה הנקודה של אדרבה. עכשיו, מה עוד קורה בכעס? תמיד יש איזושהי נקודה נסתרת שזה זה לעומת זה. אני קורא לכם כמה שורות מליקוטי מאורן, תורה נ"ז, פסקה ו' בעריכה בשידור חי. זאת אומרת, אני לא קורא אותה ברצף. על ידי הכעס נתעורר המקטרג הגדול. יש מקטרגים, נקרא לזה מלאך, תקראו לזה אנרגיה שלילית. יש משהו בעולמות, יש סתם קטרוגים על אדם, ויש המקטרג הגדול. כי על ידי הכעס נתעורר המקטרג הגדול. ומן המקטרג העליון, עכשיו רבי נחמן כבר מוסיף לו את התואר, כבר לא, מן המקטרג העליון, נתעוררים ונשתלשלים, מקטרגים וצרים למטה על האדם הכועס ושולטים עליו. כביכול על ידי הכעס אנחנו מאבדים את ההגנות הרוחניות שיש לנו מפני אנרגיות שליליות שקיימות בעולם. זאת, האנרגיות הללו נוצרות על ידי הכעס או מתעוררות על ידי הכעס, ואז הם אלו שמכתיבים את צעדינו במקום שאנחנו נהיה בשליטה. ושולטים עליו, ועיניים יראים מלפניו, כי על ידי הכעס נדמה להם כי בהמה. עכשיו, היכולת להתמודד עם הכעס, יש לזה דיבורים נפלאים של רבי נחמן, בהרבה תורות ובהרבה מקומות. הזכרתי את זה היום רק בשביל מילה אחת. לנסות את הכלי הזה להשתמש בו במילה אדרבה. הצעתי את זה בשיעור קראת אתה לשני עניינים. עניין אחד, מה אמרנו? נתתי את זה כדוגמה סתמית, אבל היא לא סתמית. להשכמה מוקדמת, לקו זכות ולכעס. וכשבא הכעס, אני רוצה לכעוס, זאת אומרת, אדרבה, זה לא שאני אומר, אסור לכעוס, זאת אומרת, כעס זה בעצם תגובה. אז אני חווה משהו, ואני עומד להגיב באופן שהאדרבה אומר, היי, אדרבה, אם אילו הנתונים, המסקנה היא אחרת. אתה לא קורא את הנתונים נכון. אדרבה. בעלך שכחת עם הולדת שלך? במקום להיות בקטע של להתחיל לאכול עליו סרטים? אדרבה, בטח מה זה אוהב אותי. בשבילו, כל יום נולדתי. הוא לא צריך תאריך מסוים, כל יום הוא מתרגש מעצם זה שהופעתי בעולם. אדרבה, נקרא לזה, זה נקודת ההיפוך. כי בכל, יש נתונים, והפרשנות רוצה להביא לתגובה, ואז אני עוצר את התגובה האוטומטית, ואני אומר, אדרבה. גם אם אני עוד לא יודע מה התגובה ההופכית, אדרבה, זה הסכמה להיות בנקודת ההיפוך. זה הנתונים שמישהו שונא אותי, אדרבה אוהב אותי. או שזה לטובתי. אני הייתי משאיר את זה באדרבה. עכשיו, אדרבה זה גם על נתוני חיינו. לקחת את הנתונים שבהם אנחנו מצויים עכשיו, מכל מיני סיבות, וגם כשאני מפרש אותם שהם סיבה מצוינת לעצבות, סיבה מצוינת ללא להיות מרוצה. מר אדרבה, זה יהיה המפתח שלי לגדילה. זה יהיה המפתח שלי לצמיחה, זה יהיה המפתח שלי לפריצה דרך. רק להאמין שיש בה את נקודת ההיפוך באדרבה. יודעים שהשבוע אנחנו בפרשת קורח. קורח, מה שיפיין אותו, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יפיין אותו, כן? אבל הוא סמל למחלוקת. הוא סמל גם למי שלא יסתפק במה שיש לו. חז"ל אומרים דבר שכזה. כל מי שנותן עיניו במה שלו שלו, גם את מה שהוא רוצה לקבל, הוא לא יקבל, וגם את שלא לוקחים לו. הרבה פעמים בן אדם רוצה יותר, יש לו עיניים גדולות, כמו שקוראים לזה, יותר מה שיכול להכיל. הזכרתי את קורח, אנחנו נראה את הדוגמה של קורח ושל אמן. יש עוד דוגמאות. קורח, היה לו תפקיד של להיות לוי בבית המקדש, והוא לא היה מרוצה מזה, והוא חלק על משה, השתמש בכוח המחלוקת. והפסיד את הכל. אמן רואה את מרדכי, שלא קורא או לא משתחווה. וזה מציף אותו לגמרי, מה הוא אומר? כל זה אינו שווה לי. כידוע, שבמגילת אסתר אין את שם השם. בגלוי. יש את שם השם בצירופי אותיות. כמו למשל, יבוא המלך ואמן היום, ראשי תיבות של יוד, אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי. זה בגלוי. זה בראשי תיבות. זה גם שם השם לפי הסדר. יוד, אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי. יבוא המלך והאמן היום. יש עוד צירוף, יש כמה צירופים. יש עוד צירוף שמופיע במגילת אסתר. זה שהמן אומר כל זה אינו שווה לי. אז הסופי תיבות של המילים הללו, זה האות האחרונה זה A, אינו האות האחרונה זה V, שווה האות האחרונה זה A, ולי האות האחרונה זה י. מסתתר שם השם בפסוק הזה. אני רק אומר, שביום רביעי חמישי זה ראש חודש תמוז, ובתפילת המוסף, אלו שמכוונים על פי כוונות המקובלים, אז בתפילת המוסף יש לכל חודש צירוף מיוחד של שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה יוצא מאיזה פסוק. לדוגמה, הצירוף של חודש ניסן הוא מהמילים ישמחו השמיים ותגיע לארץ, שזה ראשי תיבות י' ק' ו' ק'. הצירוף של חודש תמוז הוא פעמיים בהסתרה. זה יבוא המלך והמן היום. זה גם בסופי תיבות, זאת אומרת לא רואים את זה ישירות, וזה גם מהסוף להתחלה, אי וו אי יוד. במילים אחרות, החודש הזה זה חודש של הסתרה רוחנית גדולה חס ושלום. זה חודש שבקלות בן אדם יכול חס ושלום ליפול למחלוקת. בקלות בן אדם יכול ליפול לתלונה, לתודעת חיסרון. וכביכול חודש עם מפת כוכבים של עם ישראל לא קלה בכלל. עכשיו, לאור מה שדיברנו בתחילת השיעור, מה אנחנו עושים עם הנתונים האלו שמספרים כמה מבאס חודש תמוז, מה אנחנו אומרים? אבל צריך את המנגינה. עד רבה. ושזה החודש לגילוי יותר גדול. אל כיתרון האור מן החושך. כיתרון האור מן החושך זה פסוק בקהלת. שהביאור הרגיל שלו, שאור, זה, יש לזה יתרון על פני חושך. בחסידות מסבירים, כי יתרון האור, מתי לאור יש את היתרון המופלא שלו, כשהוא בא מן החושך. זאת אומרת, אז אותו דבר, החודש הזה, הוא כל כך מסוגל להכרת הטוב, הוא כל כך מסוגל לשלום, הוא כל כך מסוגל לאהוב את מה שיש. אבל בשביל זה אני צריך להיות מודע לפוטנציאל השלילי, כי הרי האדרבה הוא חייב לבוא שקודם כל אני מסתכל את הנתונים שנראים לי כשליליים. אם לא היה את הנתונים שנראים כשליליים, לא הייתי יכול להגיד אדרבה ולעשות שם היפוך. אם לא היה את הכעס שעומד לבוא, אז גם לא היה פוטנציאל שיהיה שירות, אז הכל היה פשוט סתמי ומשעמם. זאת אומרת, גם, לא רק משמם, הוא היה על מי מנוחות, אבל לא היה את האפשרות של הגדילה ואת הצמיחה. לקחת זמן בלוח השנה היהודי, שרבותינו מלמדים עליו, שהוא זמן לא קל, על חודש תמוז אומרים שהוא הרבה יותר הפך הטוב בפוטנציאל שבו מחודש אב. כי חודש אב, בירח מלא שלו הוא מומתק לגמרי, וזה ט"ו באב, ונאמר לא היו ימים טובים לישראל כי 15 באב הוא כיום הכיפורים. וחודש תמוז אין לו את ההמתקה הזאת. זה גם החודש שבו כל החודש המרגלים היו בארץ ישראל בשליחות הלא רצויה שלהם. זאת אומרת, זה חודש קורח בעניין של המרגלים, אנחנו לא יודעים, או צריך לומר, אני לא יודע את התאריך. על המרגלים זה בלי קשר מתי קוראים את זה בתורה, אנחנו יודעים שהם חזרו משליחותם בתשעה באב, ואז הם עוררו את כל העם לבחייה של חינם, ומאז נקבעה שזה יום עם בחייה, אתם, כך נאמר במדרש, אתם קבעתם, בחייה של חינם, בחייה של דורות. הם היו 40 יום בארץ ישראל, קחי מתשעה באב, שיהיה לך יותר קל. קחי י' באב, שזה מספר עגול. 10 ימים באב, 30 של תמוז. זאת אומרת שכל חודש תמוז הם נמצאים בארץ ישראל. הם מסתכלים על המציאות בחודש תמוז. רואים מציאות שיכולה להיות מדהימה. והם הפכו אותה לתלונה. במקום לומר מה? אדרבה. אז אם השיעור הזה הוא נכון לכל זמן, על אחת, לא רצית להגיד על אחת כמה וכמה, אני רוצה להשתמש במילה אחרת. אם הוא נכון לכל זמן, לגבי חודש תמוז, אדרבה שזה מתאים יותר. לפחות למי שהיה פה, מי שיראה את זה ברשת. זה החודש שבנגלה הוא הופכי לניסן. ניסן זה חודש הגאולה, ואמרתי שהצירוף אותיות שלו, של שם הוויה, זה פעמיים לשבח. זה גם בראשי תיבות, רואים את זה בפרונט של המילה, וזה גם שם השם לפי סדר. זה נחשב כאילו שהמציאות היא כתקנה. שמחו השמיים תגל הארץ. בחודש תמוז, הצירוף של שם הוויה, שמצא אריזל, ש... אינני יודע איך הוא קישר את זה לחודש הזה. אנחנו נותנים בו אמון שהוא ראה שזה הפסוק של החודש. אני אומר, אני נותן אמון כל עוד אני לא יודע לבאר את זה על פי טעם ודעת. אבל הוא ראה שהצירוף של חודש תמוז זה מהפסוק הזה, ואנחנו מבינים שיש שם פעמיים לגריאותה. זה נקרא בארמית תרתי לגריאותה. פעמיים הסתרה, כביכול הטוב הוא נסתר לאין ארוך. זה גם סופי תיבות, שזה לא... אני לא מגלה את זה מיד, וזה גם מהסוף להתחלה. כי בכל משהו בחודש הזה הוא שלא כסדר. משהו בחודש הזה הוא לא מתוקן, הוא לא כראוי. ואדם לא מודע, בקלות יכול להיגרר אחרי האנרגיות של החודש הזה. שמתאפיינות בתלונה, בהבטה שלילית, וחוסר פתיחות. מדוע אמרתי חוסר פתיחות? יש שליחות שבן אדם יוצא אליה, אומר, בוא נראה באמת מה יש שם. יש שליחות, יש מסע שבן אדם יוצא להוכיח משהו. המרגלים יצאו להוכיח משהו, שזה לא... שהארץ לא טובה. לא כולם. נכון. תודה. 10 מתוך 12. אבל אני רוצה שניקח את זה לעבודת החודש הזה. שנתחיל אותו כראוי. כי אז זה יהפוך לחודש הגאולה עבורך. אם בניסן ישנו, בתמוז אנחנו יכולים לצאת לחירות. מה? אם בניסן ישנו, בתמוז אנחנו יכולים לצאת לחירות. בתמוז אנחנו יכולים לצאת לחירות. אם ניסן, לא היינו פנויים להצטרף לתדר של החירות ושל הגאולה, עם אמירת עד רבה, אנחנו הולכים לחוות פריצת דרך. עכשיו, אדרבה יוצאת מתוך הנחה כזאת, שקודם כל מה שקורה הוא טוב, כמובן זה לא בשם הפטליזם, אחרי שתכוון במקום שנסתתמו יכולותיי, א', מה שקורה זה טוב, אם אין לי אנרגיה לעשות את העבודה, אז אני יכול להגיד בשפה רבה ובטון מבאס, וזה גם נחשב למשהו חיובי, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. זה גם צעד. או בניסוחו של רבי עקיבא, כל דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה השם לטובה הוא עושה, רק הביטוי בארמית, יש הרבה כינויים לקדוש ברוך הוא, נקרא רחמנה. רחמנה זה לא רק כמילה רחמים שדומה לעברית, אלא גם האוהב, האהוב או האוהב נקרא רחמנה בתאיות מסוימות. כל מה שעושה האוהב, לטובה הוא עושה. זה כשאין לי את האנרגיות להשתתף במשחק הזה, במשחק מלשון שחוק, מלשון רעננות, לא מלשון של משהו לא רציני. משחק לא חלילה במובן השלילי, אלא באתגר המרענן הזה. אם אני כן פנוי לעוד שלב באתגר המרענן הזה, זה לעבוד עם אדרבה. לקחת את הסרט הסיטואציות השליליות מהשבוע האחרון, או שעומדות כרגע בחיינו. יש מי שפוטר מהעבודה, יש מי שחווה קושי עם ילדיו, יש מי שלא מוצא את הזוגיות המיוחלת, יש מי... 10 קשיים, 10 הקשיים. שבוע שעבר נתתי, מי שהיה בשיעור, אמרתי לעשות רשימה של 10 הדברים שאנחנו מתחרטים עליהם. לא ארחיב מה דובר אז, מי שזה מסקרן אותו שהקשיב לשיעור שבוע שעבר, הוא היה שיעור חשוב. 10 הדברים שאנחנו מצטערים עליהם. זאת אומרת שהניתוח שלי הם לא לטובתי והם יוצרים לי איזה קווץ' בלב. איך נתרגם את הקווץ' לעברית? מה? רגע, אני רוצה לשמוע, מה אתה אומר? איסוס, פספוס, או. זה לא תרגום, אבל זה מתאים לפספוס. אשמה, אוצר או עצבות. אגיד, ריבונו של עולם, תדע לך שנתוני הבסיס הם שאני מזה מבואס מהסיטואציה המסוימת. אבל בשיעור דובר על אדרבה. אדרבה. אני מבין, לא רק שזה לא דבר שלילי, זה דבר מקדם. בשביל שאדרבה יובן היטב, אנחנו כל פעם מסבירים אותו בזווית אחרת, אדרבה זה ממתיק את הסיטואציה. מה ההבדל בין ביטול הדינים להמתקת הדינים? זה ביטוי קבלי. בביטול הדינים מבטלים לבן אדם את האוברדרפט בבנק. בהמתקת הדינים רק מוסיפים צ'ופצ'יק למינוס. הבנתם את החידוש? את השינוי? בהמתקת הדינים הוא אומר, חבל שזה רק, שזה המינוס. אבל להבין את זה כרעיון, כרעיון, כמסר, לא כמשל. ביטול הדינים זה משהו לא רצוי, נעלם מהגזרה. המתקת הדינים זה הדבר הלא רצוי התברר כדבר שהוא במבט אחר או בזווית אחרת, התברר כעניין מעצים, מקדם, מרים אותי. כן. כן. זרבובית של הקומקום. יש ביטוי, דינים זה מצבים לא רצויים שקורים על האדם, זה נקרא דינים. אז בקבלה מוזכר, למשל בן אדם שיש לו צרות, אז בשפה הקבלית אומרים יש עליו דינים. אז בשפה הקבלית יש ביטוי שאומר יש ביטול הדינים, ויש ביטוי שאומר המתקת הדינים. שני המצבים האלו הם לטובה. אז ביטול הדינים זה המצב הלא רצוי שהוא מתבטל. המתקת הדינים, שאני מגלה שהמצב הלא רצוי, הוא הטיס אותי קדימה. ראיני להודיע לכם שאני מקבל על עצמי להשתכנע בכל ליבי מכל מה שדיברנו פה, ולהאמין בכל מילה ובכל דיבור שאכן כך הדבר. כל מה שיצא מפי אמיתי לגמרי. ולזכות לחיות את זה, ליישם את זה. לזכות לרצות לחיות את זה, לרצות ליישם את זה. כי הדיבורים הללו הם באמת בהשגחה פרטית. מה הכוונה? הכל בהשגחה פרטית. זה בהשגחה פרטית, אנחנו לא יודעים מי שומע את השיעור. מי מאזין לשיעור, מי נכנס אליו. ואנחנו לא יודעים מי בשל, כמו קרקע פוריה, לעשות עם זה עבודה ממשית, כי כל כך הרבה שיעורים מבורכים, הם מיטיבים איתנו, נותנים לנו השראה, נותנים לנו שמחה, אבל לא לקחנו אותם לעבודה. ולפעמים יש בן אדם שהוא בא בשל להתעוררות, הוא שומע את הדברים, הוא אומר, אדרבה, אני הולך על זה. עכשיו, כל התעוררות שהיא, היא מחזיקה זמן מסוים, שעה, יום, צריך לחדש את זה. ואם היה או הייתה נקודה שנגע בכם בשיעור, או מהשומעים בבית, לרשום אותה במחברת, שאני אוכל מחר לקרוא שוב. לא סיכום של השיעור, אלא תוך כדי שהדברים הושמעו, מה שמעתי שהוא יצר לי איזה מרחב פנימי, שהוא שימח אותי. עכשיו יש פה עוד פרט שקשור להבטה חיובית, מדריך להבטה חיובית. זוכרים מאיפה לקחתי את הביטוי הזה? איפה? איזה ספר? צריך לחזור בקול על כל הפרטים. ספר של הרב בזנסון, שנקרא אדרבה, בכותרת המשנה, מדריך להבטה חיובית. ראוי לכם לרכוש את הספר. הייתי מאוד שמח להגיד לכם שהבאתי עמי, כמות מוגבלת, או לא היום. מדריך להבטה חיובית. למה אני אומר? כי שם, לקרוא את הספר הזה בימי החודש של האדרבה, זה אדרבה. לקבל כאילו להיות אומרים שרוצים להתחזק באיזה עניין, צריך לשרות בתוכו. צריך לשרות בתוכו. אני קראתי בו קצת, היה לי קצת כבד, רק אני, ברוך השם, פתוח לשמוע דעות של אחרים, ושמעתי משני אנשים בשבת שאמרו לי, שמעתי את זה כבר מיותר, אבל בשבת משניים, שהספר הזה שינה להם את החיים, ואשתי אמרה לי שחברה שלה קנתה סטוק מזה לחלק לכל חברותיה, ולמרות שסימנתי את זה לעצמי כספר כבד, כבד הכוונה היא בסגנון שאינו קולח לטעמי, המשכתי לקרוא בו, וקיליתי, ואז אשתי באה והקריאה לי איזה קטע. לא הספקתי לראות מה כתוב לפני ומה כתוב אחרי. רק היה שם כתוב כך, שאם יעלום, היעלום המשפחתי היקר, ירושה מסבתא, היקר מאוד, נאבד בתוך המחולת השפע. יש כל מיני סיפורים כאלו, אבל יש כל מיני מדרגות בסיפורים הללו. יש לחפש את זה בתא הביתי, יש לחפש את זה במחולה השכונתית, צפרדיה, ובמקרים החמורים יש שמחפשים את זה במזבלה. אז בוא נאמר שתיאור ביניים שהוא סביר, שברור שהוא, מה זה פה, אתם לפי התנועת יד? מה זה? בצפרדיה, טוב, בתל אביב פחות רואים את זה. מחולה כזו ש... זה מתאים מהמידות? אם הפח הרגיל הוא ככה. זה הצפרדיה. אז אם ברור שהוא פה, כן? אין ספק שהוא פה, הוא פה. רק צריך עכשיו לחפש לי. אז כתב שם הרב הזמן, אם ברור לי שהיעלום פה, כל התחולה של מה שקורה פה באותו רגע הופכת להיות יקרת ערך. כי תמון בה היעלום. זאת אומרת, אם אני פודה את היעלום מהסיטואציה הזאת, אז אני יכול כבר לשחרר את זה, אבל הרבה פעמים יש, רבי נחמן אומר, יש הבטה חיובית בשני אופנים, שכל המציאות תתברר כחיובית, ויש פעמים שאתה צריך לבדות איזשהו ניצוץ, איזושהי נקודה טובה מתוך הסיטואציה, וגם עשית את העבודה. את הנקודה הטובה שיש בה, זה לא אומר שאני צריך אחרי זה, עכשיו אני מחזיק בכל הפח, ולא נותן לאף אחד להתקרב ולקחת משם כלום. אחרי שהבדם את הניצוץ, את היעלום, אני יכול לשחרר אותו. אז אני אומר את זה בתור שתי סוגי עבודות, שעוד נרחיב עליהן בעזרת השם, בהמשך. עוד נקודה אני רוצה להזכיר על חודש תמוז, שלכאורה עם השנים הוא נוספו לו משמעויות חיוביות מאוד. בי"ב וי"ג תמוז שוחרר הרבי הקודם מלובביץ' ממאסרו, שהיה עצור אצל הרוסים, אצל הקגב, על רצונו להפיץ יהדות. הוא כבר היה אמור להיות מוצא להורג, ובלחץ בינלאומי כבד הפכו את זה לעונש גלות, ומעונש גלות הוא שוחרר וגורש מרוסיה. כל מה שהוא, כל בעצם רצונו הטוב להפיץ יהדות, הוא בעצם קיבל את החופש, וכמו סייעתא דשמיא להמשיך בפעולותיו. וגם זה יום הזיכרון של הרבי מלובביץ' בגימל תמוז. אני אגיד לכם משפט שאמור לעורר גיחוך, אבל קבלו את זה בפשטות. בגימל תמוז זה יום הזיכרון של הרבי שליט"א מלובביץ'. למה אני אומר? כי יש כאלו שקוראים לו שליט"א. תודה על הפנים הרציניות. או שלא הבנת מה הרעיון שמאחורי זה. אדרבה. פשוט אדרבה. אם תגידו שהוא נפטר, יש מנטור מאוד ידוע שקוראים לו ערן שטרן. תקלו ברשת, יש לו כל מיני סדנאות ודברים בנושא של אימון וספרים, אז הוא הזמינו אותו פעם לנאום בכינוס השלוחים של לובביץ' העולמי, בחודש כסלו. אז הוא ביקש את הנתונים, כמה שליחים היו בחיי הרבי, זאת אומרת, מי שהרבי החל לנהוג את נשיאותו עד שהוא נפטר, ומי שהוא נפטר עד אותו כינוס. לא זוכר את המספרים, אבל זה היה נאמר 1,500 מכל ימיו של הרבי, ומפטירתו עד עכשיו עוד איזה 4,000. אז הוא אמר, אני לא יודע אם הרבי חי או מת, בוויכוח ביניכם איך לקרוא לו. אבל לפי המספרים, אין דבר יותר חי ממנו במה שקורה. מה רציתי להגיד על הרבי ולחתום בסיפור של האדרבה על הרבי? שהגיע אליו פעם הרב עדין שטיינזלץ, שהם גם קוראים לו עדין אבן ישראל, שכתב את הביור לתלמוד, תרגום לעברית, וביור לספר התניה, וביור למשנה תורה לרמב״ם. הוא אמר לרבי שיש לו המון, לקח על עצמו יותר מדי מחויבויות, הוא מתקשה לעמוד בהם, והוא רוצה להוריד חלק בשביל לעשות טוב יותר את ה... משהו לקח על עצמו לעשות טוב. אז הרבי ענה לו, שלא יוריד אף אחד מהמחויבויות, ועד רבה יוסיף עוד. עכשיו, הסיפור הזה, זה סיפור שלכאורה מבאס. כאילו, חסיד אוהב את הרבי, בא לשאול שאלה. אז אם אנחנו מסתכסים על הסיפור הזה לא בציניות, בעצם הרבי אומר לו, לך אין מרחב, אין לך פנאי. אומר, אני רוצה ללמד אותך פיזיקה חדשה. הפיזיקה החדשה אומרת, נקרא לזה הפיזיקה השמימית, הפיזיקה הנסתרת, פיזיקה של הקבלה. הרבי לא השתמש במילים אלו, אני כאילו מלביש על הסיפור הזה. אומר, אתה חושב שאם תוריד מהמטלות שלקחת על עצמך, שנועדת לעשות אותם, יהיה לך אותו מרחב. אומר הרבי, תדע לך שלהבנתי, ואם אתה הרי נותן בי אמון, לא באת אליי, אתה חסיד, אתה אוהב, אתה יודע הרי שאני מוביל אותך נכון. אני חושב שאם אתה תוריד מהמשימות שלך, יהיה לך פחות זמן. ואני רוצה לתת לך באמת הצעה, זה לא משהו מתחכם. אתה צריך יותר זמן, אתה צריך יותר בהירות, אתה צריך יותר השראה שזה יקרה, תוסיף עליך עוד משימה. תודיע לי תוך שבוע ימים איזה משימה מתוך המוצאות פה בחרת. זה לא היה בסיפור המקורי, אני מוסיף שיהיה סגור טוב בכל הפינות. לא, מתרחש משהו, יש ברכה בזמן. אדרבה, יש יותר סדר, יש יותר אספק, יותר שלווה. זה קשה להסביר עד שלא טעמנו את זה. שבכל הפרמטרים תהיה הטבה. הוא כאילו רצה להגיד, בכל מיני פרמטרים זה לא הולך, לא מספיק, לא מרוכז, איפה? אומר, רבי, שמעתי אותך, הבעיה נכונה, הפתרון שונה. רק אנחנו לוקחים את הסיפור הזה, גם כן תחת הכותרת, מילה אחת, מה? עד רבה. לא דומה. היו ברוכים, תודה רבה. ועד רבה.